ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
האנשים הגדולים באים למבוקשים היותר קטנים בדרכים גדולות. כך כתוב בכתבי הרב קוק. מבוקשים קטנים, אז מתייחסים לזה בקטנות. אנשים גדולים באים למבוקשים היותר קטנים בגדלות. מה? כשהוא גדול, אז כל העיסוקים שלו נעשים בגדול. עיסוק בביוגרפיה של אנשים נראה לנו עיסוקים קטנים. לתאר את דמותו של פלויני אלמויני, אבל כשמבקשים לעסוק כראוי בזה, אז צריכים ללכת בגדלות. כי האמת היא שהיסוד הזה של מקצוע הביוגרפיה, דהיינו תהיו דמותם של אנשים גדולים, של אנשים בכלל, הוא חלק ממקצועות התורה. הוא מתחיל אי שם בתקופת הסופרים, בן סירא, מאותה חבורה, כתב כבר בתחילה שבח אבות העולם. שבח אבות העולם זה ביוגרפיה של גדולי האומה לפי תפיסתו של בן סירא אי שם בתקופת הסופרים. האמת היא שגם מסכת אבות הוא היה אומר. מה פשט הוא היה אומר? הוא היה אומר זה תו, זה קו באישיותו של פלויני. המשנה בחרה את היסוד המייצג של התנא באותו קו, באותו יסוד שהוא אמר, ומסביב לזה אפשר לדון לאישיותו. בתשתית של מסכת אבות נמצא כבר היסוד הביוגרפי, וכבר הרחנו בהזדמנות אחרת לדבר שבדרגה של זה לעומת זה, מקצוע הביוגרפיה החילוני, דהיינו של אומות העולם, גם הוא התחיל באותה תקופה בחוכמה היוונית. ועל פי היסוד של רב צודק שיסתכל באורייתא, דהיינו מה שיש בתולדות ישראל יש לו גם השלכה החוצה. אז כיוון שבתולדות ישראל באה הדגשה של תת מקצוע, נאמר תת מקצוע של ביוגרפיה, אז גם אצל אומות העולם נולד הדבר הזה של תיאור גיבורים חזקים, כל מה שיש בספרות החיצונית הזאת. אבל היסוד הוא להתבונן בדרכים גדולות גם במה שנראה לנו מעשים קטנים. הרב קוק למשל היה אומן גדול במקצוע הזה. אפשר לראות את זה גם במאמרי הראייה, יש כמה וכמה תיאורים שלו על גדולים. שמעתי ממי שהיה עד ראייה שלא תמיד היה לרב זמן לשבת ולכתוב, אז כשהיו יוצאים ספרים חדשים, למשל שערי יושר, כשהרשי יושר יצא, אז אחד שהיה חכם לקח את הספר, הביא לרב קוק והניח את זה לפניו, ותוך כדי אילול בספר הוא התחיל לדבר על שיטתו של רב שימן. ומה שנשאר לנו זה אותם שיחות, אותם תווים שהוא קבע. האמת היא שכינסו כמה וכמה ביוגרפיות קצרות שלא על בני זמנו, על גדולים יותר, על המערשה. כל הדברים האלה נאמרו כאילו אגב הילוכו בדבר הזה. בראש חודש במרכז, בתקופה שהרב הניג, הייתה שיחת ראש חודש. הייתה סעודה של ראש חודש והייתה שיחה, והשיחה הייתה על הגדולים שנפטרו באותו החודש. ושם ישבו תלמידי חכמים בקליברים גדולים מאוד, והם קלטו את הצורה שבה הוא תיאר, שבה הוא אפיין. הוא גם היה מספר גדול, אז הבליע גם את הסיפורים, אבל לאפיין את האישיות, את הנקודה המרכזית שלה, זה מה שעמד במוקד הדבר הזה. אבל הוא עשה גם דבר מיוחד במינו. אחד מן הספרים הראשונים שלו היה ספר ביוגרפי, עדר היקר, מונח פה בארון הספרים, אני לא יודע כמה אנשים מבינים מה יש שם. ויש שם תיאור של האדרת, האדרת ואחיו, חותנו של רב צבי יהודה. ומובלעים שם גם פרטים ביוגרפיים, אבל עיקר הדבר זה להבין את המהלך, להבין את המהלך ההיסטורי שהאישיות הנידונה משתלבת בה, מה תרומתה להיסטוריה. יש שם למשל תיאור של מה שההשכלה עשתה לבית ישראל, ואיך האדרת בדרכים שלו אמור היה להילחם בה. אז הוא מבליע כמובן החלה על ירושלים, אבל בעיקרון הגדול הייתה התמודדות עם התופעה ההיסטורית שהאישיות הנידונה הביאה, איך היא משתלבת. זו דוגמה מה שאמרנו, באים למבוקשים הקטנים לסיפור תולדותיו של אדם בדרכים גדולות, בדרכים גדולות בהבנת ההיקף של התופעה הזאת כולה. הרב מבריסק אמר, חינכתי את הילדים שלי ליראת שמיים על ידי סיפורים על גדולים. בבריסק היה סדר, במוצאי שבת היה סדר של סיפורים על גדולי ישראל. הרב מבריסק היה מספר נפלא מיועד, והתיאור, הוא לקח את זה גם מרב חיים, התיאור של כל הנסיבות שבהם זה היה. רב שלמה זלמן אמר, חשוב מאוד לחנך על ידי סיפורים, אבל צריכים להיזהר לא לספר נפלאות, כי נפלאות יוצרות את המרחק בינך לבין האישיות. ספר אותם סיפורים, תאר קווי אופי של השומע, יש בכלל הווה אמינה להתקרב אליה, כי אחרת אין שום תועלת. אז כל אחד חושב, הוא בשמיים, מה זה ידבר אליי? אבל אם אתה מבליט את אותם הכללים, את אותם ההנהגות, את אותם קווי אופי שאתה שומע ויכול במשהו לקלוט אותם, אז זהו סיפור תועלתי מאוד. היחסים בין הרב קוק לרב אלישיב שהוזכרו כבר התחילו כמובן שהרב אלישיב היה בחור בן 16. זה מופיע באיגרות לראיה, זאת אומרת חלק כבר הספיק לראות את זה, זה הפך עכשיו להיות אקטואלי. אז יש שם מכתב שהלשם, הסבא של הרב אלישיב, אגב הלשם יש ספר ביוגרפי עליו, חוברת תולדות הלשם, כתב את זה רבריה לוין, עוד נשוב אליו, הייתה חוברת קצנה. נכנסתי פעם לרבריה והתגלגלו דברים על הלשם, אז הוא אמר, אני אתן לך את החוברת. הוציא את החוברת, יש לי אותה כמובן, בשער כתוב תולדות הלשם. רבריה היה גם לומד איתו קבלה, הרב אלישיב גם כבחור היה גם כן קרני מצטרף לחבורה הזאת. אני לא מדבר כבר על אותה תקופה שהרב קוק היה לומד איתו קבלה, כשבאו בתקופה של המתחים הקנאים בירושלים אל הלשם שיגיד משהו, שיכתוב משהו על הרב קוק, אז הוא זרק אותם ואמר, אתם מספרים לי מי הוא? נכת, לילות ישבנו ולמדנו יחד, אתם מדברים איתי עליו? אז כמובן הם ברחו. על כל פנים, אז רבריה כתב עליו ביוגרפיה, ושם כתוב תולדות הלשם, נכתבו על ידי מחותנו אריה לוין. אז רבריה לוקח את זה ואומר לי, איזה חוצפה מצידי, אני נעשיתי מחותן עם הלשם, בנוכחותי הוא תלש את העמוד הראשון ונתן לי, עד היום יש לי את החוברת בלי העמוד הראשון, אני הלכתי צילמתי להשלמת המלאכה, גם כן מחותן עם הלשם. על כל פנים, אז במכתב של הלשם בקיץ תפריש פי ב' בדיוק לפני 80 שנה, כבוד הרב הגאון פאר הדור נפשי מריה כהן, הרב הכולל המכונה קוק, יהיה נדבריו וכו' וכו', יש לי, הוא מחזיק לו טובה שהרב קוק אמור לשלוח לו סרטיפיקט לעלות ארצה, אבל יש לי פה הומל, זה העירה בליטה, חתני הרב הגאון רבי אברהם, אשר משתמש פה איזה שני בכתר הרבנות, וזה ערך תדבר שנה שכבוד גאונו הרב קוק היה מכיר לו היטב, שהיה עמו איזה פעמים בדובלין בסמוך לריגה, שם בעיירת הנופש היו באים גדולי ליטה, גדולי הרבנים לפוש, וגם אביו של הרב אלישיב, חתנו של הלשם, גם הוא בא לשם. אגב, סיפור שסיפרתי ולא אחזור עליו עכשיו, עם הרב בנגיס, שהיה רבה של העדה החרדית בתקופת הקמת המדינה, גם הוא הצדמן לשם, הוא היה חבר של הרב קוקון מבלוז'ין, ושם היה הסיפור הגדול עם הסתירה שהוא נתן. על כל פנים ברחיצה בים, והוא מוסמך מכבודו. אביו של הרב אלישיב קיבל סמיך עם הרב קוק. והנה קשה לי מאוד להיפרד ממנו, ולזאת בבקשתי לשלוח נע ונע היתר כניסה גם אליו. הוא עתה בן 50 שנה, אביו של הרב אלישיב. שמו היה לוינזון, אבל משנה את זה בגלל הקומוניסטים וכו' וכו'. ביתי היא בת ממחת שנה, שמה חיה מושה. אנחנו מכירים אותה חודשים, חיה מושה. ולהם בן יחיד, שמו יוסף שולם. אז הוא ביקש שישלחו לו תוספת תביקת, ואני מבקש מכבודו יותר כניסה עבורם גם כן, ואין אני מבקש שום תמיכה בממון. קיצר, יש לו פה בעיות טכניות, ידידו המברכו וכו' וכו', והוא מבקש, והרב קוק שלח לו. אבל כמובן שבזה לא נסתמו היחסים. בליל שביעי של פסח בא רב בריה לוין להגיד חג שמח לרב קוק. אומר לרב קוק, רב בריה, הפנים שלך לא יום תבדיק, אתה קצת עצוב. כן, מה יש? אני רוצה את רבי יוסף שולם לחתן, ושלחתי לדבר עם ההורים, עם האבא, ולא באה תשובה, ואני מבין שאי תשובה היא התשובה, וכנראה שזה מחמת זה שביתי חלתה במלחמת העולם הראשונה בטיפוס, והיא נחלצה מזה והיא בריאה לכל דבר, אלא כנראה שהם חוששים שהיא לא בריאה, ואני יודע זה בסדר, אז לכן הם לא ענו לי. אמר לו הרב קוק, לך עכשיו לביתו של רב אברום ותגיד שבמוצאי החג יבוא אליי ונכתוב פותנאים. רב אריה, תשמע מה שאומרים לך, לך. טוב, אין ברירה, הוא הולך, דופק בדלת, באתי בשליחותו של הרב קוק, חג שמח, תבוא במוצאי שבת. אומר הרב אברום, אביו של הרב אלישיב, אם הרב שלח אז כמובן נבוא, אבל צריכים לשאול את הבחור. אז שואלים את רבי יוסף שולם, אז אם הרב קוק אמר אני מסכים, רק השירנה הרי צריך לראות אותה. אמר הרב אריה, אין בעיות, מחר זה חג, היא באה פה להתפלל, אז בזמן שתעלה לעזרת נשים אפשר לראות אותה. אז הרב ישיב עשה כמו שאמרו לו, במוצאי החג כתבו שם פנויים. אז כמובן שהרב סידר קידוש לחג, אבל היה גם השטחן, זאת אומרת, הוא קרב את העניין הזה. זה מודל. אחרי מלחמת ששת הימים, סיפר לרב אריה שהוא קנה חלקה בהר הזיתים, כמו שנהגו הר הזיתים. אחרי ששוחררה העיר, אז אמרתי לו, נו, איך הרב עכשיו חושב לנהוג? מפני שאשתו נפטרה לפני ששת הימים, והיא קבורה בסנהדריה. יש שם חלקה מאוד מכובדת של גדולי ירושלים. אמר לי הרב אלישיב, הרב אריה, רק על יד אשתי. הזעזוע שהוא הביע מעצם האב אמינא שלי, שהוא יקבר בהר הזיתים בחלקה שהוא קנה, לא על יד אשתו. אז ברגע הראשון שמעתי שהרב אלישיב, אתה חשבתי מסתום, על ביד תלך להר הזיתים. אחרי שאמרו, הוא יקבר על יד אשתו הרבנית, בהר המנוחות. אז ידעתי מאיפה לקח את זה. נו, בוודאי. ולא סתם לקח את זה. מהמעשיות שעכשיו מתגלגלות, האמא של הרב אלישיב עשתה כביסה, כמו שעשו פעם כביסה עם סיפורים שלמים, עם גיגיל. יום הכביסה היה יום גדול. אמרו את הכביסה, אז היא התלתה את זה על החבל. הייתה שם איזו שכנה שכנראה הייתה עוינת לה וכו', ולקחה עם מספריים וחתכה את החבל שכל הכבשים היו תלויים, והכל נפלו על הרצפה והתלחך הכל. אז חיימוש הזאת לקחה את כל הכבשים, ורחצה אותם, שטפה אותם מחדש, וטלתה אותם במקום אחר, ולהוציא ההגה מהפה. תולה ארץ על בלימה. על מה הארץ עומדת? על מי שבולם פיו בשעת מריבה. אז זה מודל שהרב אלישיב גדל בו. אז איך ההמשך? בתור אברך צעיר, הוא בא לבני ברק לדבר עם החזון איש בדברי תורה. כשהוא יצא, אמר החזון איש, הבהירות, הנעימות, הרוגע שבה הוא דיבר, מסתומה יש לו אישה מצוינת. זה מקרין שהוא לומד תורה מתוך רווחה נפשית, אין לו שום דברים מעיקים. בבית כזה תבררו האם יש שם בת, בבית כזה אותה בת שגדלה עם תלמיד חכם כזה ועם אישה כזאת, יש שם איזה בת? אם יש בת, אני רוצה אותה בשביל חיים שלנו, והיא אשתו של רב חיים קניבסקי. אז החזון איש היה שטחן כתוצאה מהאומדן החזון אישי, שמי שמדבר בלימוד בצורה כל כנתינתה מסיני, מוכרח להיות שיש עקרת הבית שהיא מחזיקה את הכל, ומסתום היא חינכה גם את ביתה, ומסתום היא תיוולד ככה הרבנית בת שבע קניבסקי עם כל מה שמתלווה לדבר הזה. אז דרכים גדולות בהבנת האווירה המיוחדת הזאת שבאה לדבר הזה. אחרי מלחמת העולם השנייה הייתה בעיה כבדה מאוד של עגונות, והבעיות הללו נפלו על הכתפיים של הרב הרצוג. הוא התחבט מאוד, היה כולל גדול ברמה שלו, אוהל תורה שהיה ממוקם בבית הכנסת שהיום קוראים בבית הכנסת הנשיא ברחוב שיסקין, בית כמעט מול ביתו של הרב הרצוג, שהרב הילמן חותנו של הרב הרצוג בעל אור הישר עמד בראשו. למדו שם באמת גדולי תורה, גדולי יופי, כמעט כל הגדולים שאנחנו מכירים. והיה מוסד, אני עוד זוכר אותו, ביום שישי היו באים זקני תלמיד, גם צעירי עצון, תלמידי חכמים, היה בית פתוח אצל הרב הרצוג, היה יושב בראש והיו דנים בשאלות והיו מפלפלים, ומי שרצה, החבר'ה נרס הצעירים שרצו שהם יעלו על פני השטח, היו באים לשם ומנסים להקשות, לתרץ. הרב הרצוג זרק את השאלה בדבר העגונות, ישב שם איזה יהודי צעיר קטן כזה ופצץ, הרב הרצוג התפעל. כך נולד הרב אלישיב, שהוא התיר את כל הספקות הגדולים שכל הגדולים התחבטו בהם, ומאז טיפחו אותו. ומי שנטיטה אליו חסד כנראה בצורה מיוחדת הייתה הרבנית הרצוג, גם אולי דרך אביה וכו'. בלוויה של הרבנית הרצוג היו רשימה גדולה של הספדים. אומר לי רבי יעקב, תסתכל, הרב אלישיב עומד כל ההספדים הכרת הטוב. זה כלל הספדים, הם מסתומם. הוא הריש הכרת הטוב לרבנית הרצוג לעמוד על רגליו כל שעות, אני חושב, שנמשכו ההספדים מבני הכרת הטוב, המסגרת שבה הוא גדל והתפתח. טוב, אני כמובן לא יכול את כל הסיפורים. הרב אנסברכר סיפר שיהודי אחד בא להזמין את הרב אלישיב לסנדקאות. אז הייתה כנראה תקופה שהיה לו רעד בברכיים, אז הוא אמר הוא לא יכול. למה? כי הרב פסק שמי שזקן וברכיו רוטטות, אז שלא יהיה בסנדק. היהודי ההוא כנראה לא הבין, אמר, סליחה, למי אתם מתכוונים? הרב קוק? אז הרב אלישיב עד מפי עד. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אומרת הגמרא, אל תקריא מורשה אלא מאורסה. שואל השפת אמת, הוא לא שואל את זה בצורה של שאלה, אבל אומר, ירושה היא בטבע, זה השפת אמת בסוכות, ירושה היא בטבע בין אב לבין, איש ואשתו על ידי פעולתם. כשאומרים אל תקרי בנייך אל אבונייך, אז יש באל תקרי משהו שקרוב לקרי הפשוט. אתה אומר אל תקרי תוסיף משהו, בנייך, בונייך, אבל ירושה זה הדבר ההפוך ממורסה. ירושה זה דבר שאתה מקבל אותו בלי שאתה עמל בו, בלי שאתה נכנס לתוך הדברים האלה, ואילו מאורסה, האיש מקדש לדעתו, אין האישה מתקדשת אלא ברצונה. אז מה פרושה על פיקרי? איך אפשר להפוך את הדבר הזה? אז זה בדיוק הפוך. ואיתה, את כן עצמך, המשנה באבות, שאינה ירושה לך. אז מה זה תראי מורשה? אז כן יש ירושה. פירשנו, אב דכתיב מורשה, רק צריך שהאדם לתקן עצמו שיוכל להיכנס בכלל ישראל, ואז הוא מורשה ואבן כל זה. וכך הוא אמר שנה נוספת, מישהו בכלל ודאי נאמר מורשה, אבל אין האדם יכול לבוא אל בחינה הזאת רק שמתקין את עצמו, כמו שכתוב קהילת יעקב, וכפי היגיעה זוכה גם כן בדרך ירושה ומתנה. ובקצה השני כמעט באותה תקופה כתב רב חיים מוולוז'ין בפירוש על אבות, אינה ירושה לך אירוח החיים שלו. אז הוא כותב, שהוא זוכר, והנה אחי הגאון רב זלמלה, באמת מיוחד במינו, היה לומד עם הגאון בחברותא, ופעם אחת הוא נרדם, אז הגאון ליטף אותו ואמר, התורה כולה פה. נו, סמיכר כזו של הגאון. אז אחי זלמנלה, ביותו תינוק כבר שיט, היה בן שש, שאל את אחינו הגאון רב שמחה, לפי זה התורה מחזרת על אכסניה שלה, אז כל ישראל כולם צאצאי אברהם יצחק ויעקב, איך ימצא עם הארץ בקהל ישראל? ותרץ לו עם דוגמה של אכסניה, הביא דוגמה, אדם שיש לו מכיר בעל אכסניה והוא מחזר על האכסניה להתאכסן אצלו, אך באופן אם גם בעל אכסניה או חרד לקראת או לקבלו בספר פנים יפות, הוא מתקן את האכסניה. אבל אם האיש התנקר לקראתו, הוא שב לאחור לבקש אחר שיקבלו בספר בינם. כך התורה מחזרת, צריך להתקבלה ולתקן את עצמו לכך. וזה מה שכתוב מורשה ובמאורשה. מורשה היא מוכנה לקבלת את אכסניה אם אתה פותח. אם אתה מרגיש את עצמך שייך לדבר הזה, אז אתה יכול שזה יהפך לך גם מאורשה. הסתירה הזאת בין מורשה למאורסה, יש פוטנציאל. אני חושב שהתרומה של הרב אלישיב לדור, כשאתה מדבר, כמו שאמרנו, בדרכים גדולות, זה רצף תלמוד תורה. בלי להתבונן בכל אותם סיפורים מופלאים, מה שאמר בשלם זלמן, אם אנחנו לא נוכל איזה קו אחד לקבל מתוך זה, אז בא לנו כל... אז זה סתם סיפורים. אם אתה מבקש שהסיפורים הללו יהיו באיזה מקום שהוא מדברים אליך, אם אתה מבקש לממש את המורשה, אז אתה צריך שיהיה לך גם מאורסה. אתה בוודאי תקפל את החלק שלך בירושה, אבל אם אתה תוכיח את ההתייחסויות שלך, ההתייחסויות קשה להניח שאפשר יהיה להגיע לרמת התמדה כזאת, דביקות כזאת. אז במשהו, אותה משהו המיוחד הזה, זה הירושה שצריך לקחת מהמורשה של הרב אלישיב כדי להצטרף למורשה של כלל ישראל.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.